בדברי הרמב"ן, חוזר על זה כמה פעמים, מבואר בדבריו שגלות אדום שאנחנו נמצאים בתוכה גלותנו היום ביד החיה הרביעית, כך הוא קורא לזה. הרמב"ן מגלה שסיבת הגלות היא זאת אשמה שלנו. כבר הזכרתי הרמב"ן מציין שהוא כבר דיבר על זה, כי רדת יעקב למצרים שהוא גלותנו היום ביד החיה הרביעית היא רומי, כי בני יעקב הם עצמם סיבבו רידתם שם במחירת יוסף אחיהם, ויעקב ירד שם מפני הרעב וחשב להינצל עם בנו בבית אוהב לו, כי פרעה אוהב את יוסף וכבן לו, והיו סבורים לעלות משם ככלות הרעב מארץ כנען, כמו שאמרו, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, והנה לא עלו, אבל ערך עליהם הגלות, הוא מת שם ועלו עצמותיו. וכן אנחנו עם רומי ואדום, אחינו הסיבונו ביעתנו בידם, כי קרתו ברית עם הרומים, ואגריפס המלך האחרון לבית שני ברח עליהם לעזרה אל הרומים, ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, והגלות ערך עלינו מאוד, לא נודע קיצו כשאר הגלויות. הרמב"ן מתכוון לבאר, זאת אומרת, אגב, תוך כדי כך, הרמב"ן מתכוון לבאר את המעשה אבות סימן לבנים של גלותנו היום ביד החיה הרביעית. הגלות הארוכה, הגלות הזאת שאנחנו נמצאים בה ואנחנו מקווים בכל יום שבורא העולם יציל אותנו ממנה, יושיע אותנו ממנה. הגלות היום היא במעשה אבות סימן לבנים של רדת אבותינו למצרים, והגלות ערכה עלינו שם, ויעקב אבינו מת שם, ועלו עצמותיו, גופו עלה לארץ, אבל הוא עצמו נשאר שם, ושם הוא מת. הרמב"ן מסיים, והגלות ערך עלינו מאוד, לא נודע קיצו, ואנחנו בו כמתים. אנחנו בגלות אדום נחשבים כמתים, אומרים יפשו עצמותינו, נגזרנו לנו, ובעזרת השם יעלו אותנו מכל העמים מנחה לשם, ויהיה להם אבל כבד בראותם כבודנו, בדיוק כמו הלוויה של יעקב אבינו. מה שקרה שם בלוויה של יעקב אבינו, יעקב אבינו עלה, גופו עלה בחזרה לארץ, כך יהיה איתנו. אנחנו נמצאים בגלות, שהגלות הזאת עושה אותנו כמתים. הגלות הזאת, בגלות הזאת אנחנו בו כמתים. יפשו עצמותינו, נגזרנו לנו. אנחנו כבר לא יצורים חיים כמו שעם ישראל היה. כתוב כאן, אנחנו כבר לא. אנחנו כמתים, יפשו עצמותינו. מה שחוזרים בחזרה לארץ, זה דומה ללוויה של יעקב אבינו. הגוף המת חוזר לארץ, וכך זה בדיוק נראה היום. אנחנו חוזרים לארץ, זה נכון, חוזרים לארץ. חוזרים לארץ מהגלות, לאט לאט חוזרים. יש כאן יישוב גדול. אבל כל זה, כל החזרה הזאת לארץ היא חזרה של גופים. גופים בלי נשמות. והגופים בלי הנשמות זה דומה לעלייה. זהו המעשה אבות סימן לבנים. הפעולה האחרונה של מעשה אבות סימן לבנים זאת הלוויה של יעקב אבינו. זה גם הסוף של ההנהגה עם הבנים. כביכול בורא העולם יחזיר אותנו לארץ, מחזיר אותנו ויחזיר אותנו לארץ. המעשה אבות של אותה חזרה לארץ זאת הלוויה של יעקב אבינו. וזה סימן לבנים, שכך באופן כזה עם ישראל יחזור לארץ. יחזור לארץ כגופות מתים. כך זה במעשה אבות, וכך זה איתנו. גופות מתים זה הכוונה. אנחנו יפשו עצמותינו, נגזרנו לנו. הגלות המיתה אותנו, חיסלה אותנו, ואנחנו לא, כבר לא יצורים חיים, כמו שהיים. אנחנו בור כמתים, זה לשון הרמב"ן. וכמתים אנחנו חוזרים בחזרה לארץ. זה ברור, סוף מעשה אבות סימן לבנים, זה סוף ספר בראשית, שזה ספר האבות, וכל מה שקרה בספר בראשית, קורה איתנו. סוף ספר בראשית זה מה שיהיה בסוף ההנהגה איתנו. סוף ההנהגה איתנו זה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל. אנחנו חוזרים לארץ ישראל בדוגמת הלוויה של יעקב אבינו. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם. אותה מנחה שכל הגויים מביאים מנחה להשם, דהיינו את כל בני ישראל. זאת סוף נבואת ישעיהו. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם, בצבים, ברכב, בפרדים. כל העלייה הזאת, כל החזרה הזאת לארץ ישראל, היא חזרה של גופות מתים. כך זה דומה, כך זה המשך מעשה אבות סימן לבנים. בכל אופן, כתוב כאן, הרמב"ן מתחיל, כך הוא פותח את הדברים. הגלות הזאת, כמו גלות מצרים, גלות מצרים התחילה באשמתנו. אנחנו הסיבונו את ביאתנו למצרים, את ירידתנו למצרים. כך בדיוק קרה גם בבית שני, המלך האחרון, המלך האחרון, המשך, המשך, מלכי בית חשמונאי. אגריפס, המלך האחרון, לבית שני, הלך לרומי לבקש עזרה. וכך הוא גרר את רומי לארץ ישראל, הביא אותם הנה, וכך אנחנו נמסרנו, הוא מסר אותנו בידיהם. אנחנו לומדים מכאן, והרמב"ן חוזר על זה גם, ירידת יעקב למצרים ירמוז לגלותנו ביד אדום, כמו שאפרש. וראה הנביא העניין מתחילתו והתפלל לשעה ולדורות. זאת הבקשה ש... זאת הבקשה שיעקב אבינו ביקש, וקהיל שקי ייתן לכם רחמים לפני האיש ושילח לכם את אחיכם, ואני כאשר שחולתי שחלתי. בגמרא משמע, קודם כל היוצא מזה, היוצא מהדברים האלו, זה חידוש. נראה כאן שהניצחון על יוון גמר את גזירת הגלויות. גזירת הגלויות שנגזרה, נגזרה עלינו. גלות בבל, פרס ומדי, וגם גלות יוון, ונגזרו ארבע מלכויות. זה מתחילה עוד מהפסוקים הראשונים בתורה. תוהו, בוהו, חושך, תהום. זאת הגלות הרביעית שאין לה חקר. הגלות הרביעית היא, כמו שמשמע כאן, הייתה צריכה להיגמר. הגזירה הייתה צריכה להיגמר בניצחון על יוון. כך צריך היה להיות. אף על פי שבהמון מקומות, ארבעת המלכים, תדעל מלך גויים, אומרים חז"ל, רש"י מביא חלק, תדעל מלך גויים, זו מלכות רביעית, מלך אילם, אמרפל מלך שנעם, אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים. אומרים על זה חז"ל שכאן מדובר, כל ארבעת המלכויות מוזכרים פה. שנער, בבל, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם. אלה, זה לא בדיוק לפי הסדר, אבל בכל אופן, יוון, פרס ומדי, ותדעל מלך גויים, זו המלכות הרביעית שהיא שולחת טרוניה לעמים רבים. מלך גויים, מלכות אדום, זאת לא מלכות מסוימת של עם מסוים, לא כמו בבל, פרס ומדי ויוון, אלא תדעל מלך גויים, זאת מלכות שהיא כוללת בתוכה המון עמים, הרבה הרבה עמים, כמו שאנחנו רואים היום. מלכות אדום, היום, כמו שהיא נקראת, זה כל המערב כולו. הם כולם נמצאים תחת, תחת אמונה אחת. זאת מלכות אדום, שהמרכז שלה נמצא דווקא ברומא. זה נקרא אדום, וזה רומי, כמו שהרמב"ן קורא לה, גלות רומי. אז מדובר פה על כל העמים כולם שהם קיבלו עליהם את ה... את ה... את אותו האיש. הגזירה הייתה צריכה להיגמר. הניצחון על יוון היה מספיק כדי להחזיר לנו את המלכות. ארבעת המלכויות, כל עניינם הוא לקחו, הם לקחו מאיתנו את המלכות. והם מעבירים אותה מאחד לאחד, ואנחנו צריכים, המלכויות, המלכות צריכה לחזור אלינו במלכותו של המלך המשיח. אז צריכה לחזור אלינו המלכות. אבל עד אז המלכות נמצאת בידה. הדבר הזה צריך היה, זה מה שהרמב"ן מגלה, וזה מה שהוא מחדש. והוא לומד את זה מה... מהדרך, מהאופן, איך גלות מצרים התחילה. אנחנו הסיבונו, אנחנו, זאת אשמתנו, זה כאילו גזירה חדשה של גלות. בינתיים בין מלכות יוון למלכות אדום, אז יותר מ-200 שנה חזרה מלכות לישראל. כמו שכתוב, לשון הרמב"ם, בתחילת הלכות חנוכה. חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, עד חורבן הבית. חורבן הבית נעשה בידי המלכות הרביעית, בידי רומי, בידי אדום. הם אלה שהחריבו את הבית, הם המחריבים. הם החריבו את הבית. אבל זאת גלות חדשה, זה דבר חדש, זה לא המשך. המשך זה בבל העבירה את המלכות לפרס ומדי, מפרס ומדי עברה המלכות ליוון, ומיוון עברה המלכות חזרה אלינו. מלכות יוון נוצחה על ידי בית חשמונאי, והחזירו לישראל את המלכות. ואילו המלכות הייתה מתוקנת, אז היא הייתה המלכות, הייתה מעבירה את המלכות למלך המשיח. ולא היינו צריכים עוד את כל הגלות הרביעית. בשעה שהגלות הרביעית היא נגזרה עלינו, ארבעת המלכויות שמוזכרות פה, וכמו שאמרתי, תוהו, בוהו, חושך ותהום, זה שוב ארבעת המלכויות. ועגלה משולשת, עז משולשת, איל משולש, ותור וגוזל. שוב, ארבע מלכויות בברית בין הבתרים. מה שאברהם אבינו ראה במחזה. שוב ארבעת המלכויות. בכל מקום מוזכרים ארבע מלכויות. כאן מגלה הרמב"ן גלות, ודאי שהייתה הפסקה בין גלות יוון למלכות הרביעית. לא יוון מסרה את המלכות למלכות הרביעית. המלכות הרביעית היא, אבל היא גלות בפני עצמה. היא חידוש. זה דבר חדש, זה דבר שלא היה. זה דבר שלא צריך היה להיות. זה לא היה המשך. הניצחון הזה על יוון צריך היה לגמור, לקטוע. אין יותר. המלכות חוזרת לכלל ישראל. כך מי שמנצח מלכות אחרת מחזיר לעצמו את המלכות שנלקחה ממנו. המלכות שנלקחה מאיתנו חזרה אליה. עשו אותה שלא כהוגן, כמו שהרמב"ן עצמו אומר, כמו שידוע. החשמונאים עברו על צוואת הזקן, שהוא אמר לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, והם לקחו לעצמם את המלכות. היינו, נתנו את המלכות לבני חשמונאי, שהם היו הכהנים, היו משבט לוי. עברו על צוואת הזקן, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. זה מה שנאמר בברכתו של יעקב לשבטים. כל מה שידוע, שישנם ארבעה מלכויות, שהן מרומזות מיד בפסוקים, שני הפסוקים הראשונים בתורה, אז הרמב"ן מגלה פה שלא כך צריך היה להיות. זה לא מה שצריך היה להיות. צריך היה להיות שביוון זה נפסק. זאת אומרת, הניצחון על יוון, זאת בית חשמונאי, היה צריך להחזיר את המלכות לישראל. בדבר הזה הם לא טעו, בית חשמונה. אם היו מעבירים את המלכות ליהודה, המלכות הייתה נשארת. יכול להיות שהמלכות הייתה נשארת בידינו. ברמב"ן כתוב כך, הוא אומר את זה. הוא אומר שזאת הסיבה שהמלכות נלקחה מהם, והם הגיעו, הם נאבדו, הם עברו מהעולם, עד שמי שאומר שהוא מבית חשמונאי, הוא עבד. עבדה הוא, כמו שכתוב בגמרא. בגמרא משמע, זאת סוגיה שצריך לעמוד עליה, להבין אנחנו, זאת הגלות שבה אנחנו נמצאים, ממנה אנחנו מחכים ומאמינים בכל יום ויום. אנחנו מחכים לו שיבוא בכל יום ויום. אנחנו מחכים לגואל שיבוא ויגאל אותנו מהגלות הזאת, והיא הגלות הרביעית. הגלות הרביעית. אבל היא לא גלות. היא... זה נתפס מלכתחילה כארבעה מלכויות. כאן כתוב שצריך היה סיבה חדשה, שהניצחון על יוון לא הספיק כדי שננצל גם מאדום. היינו צריכים להינצל גם מאדום על ידי הניצחון על יוון. גם מאדום. וזה לא קרה. הסיבה הייתה, משום שאנחנו הלכנו לרומי, אנחנו היינו. מי שצריך היה לייצג אותנו, זה המלך האחרון לבית שני. הוא הלך לרומי לבקש עזרה והביא את רומי הנה. ממש כמו השבטים שהם הביאו לכך שהם צריכים היו לרדת למצרים. בזה שמכרו את יוסף למצרים. יש מקום שהניצחון על יוון צריך היה להיות הניצחון השלם. וזה לא קרה. הגמרא אומרת בעבודה זרה, אמר רב יהודה אמר שמואל. הגמרא, יש כאן כמה סוגיות. הגמרא מדברת פה הרבה, בפרק הראשון של עבודה זרה, הגמרא מדברת הרבה על המלכות הרביעית. כאן בדף י' א' עמוד ב' כתוב בגמרא, עוד אחרת יש להם ברומי. יש עוד עניין אחד שעושים, כן? מין חגיגה, מין משהו, אירוע שעושים ברומי, אחת ל-70 שנה. זה דבר שקורה פעם אחת ב-70 שנה. מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר. אדם שלם כנגד עשיו, אדם חיגר כנגד יעקב צולע על ירחו. כלומר, עדיין עשיו שולט על יעקב. כך נראה המופע. כך נראה האירוע שהמלכות הרביעית עושה. בגמרא כתוב שהמלכות הרביעית עושה את זה פעם אחת ב-70 שנה. מה שהגמרא מתכוונת כאן להגיד, שהאירוע הזה הוא לא קורה, הוא לא קרה אף פעם. עוד אחת יש למלכות הרביעית, הכוונה היא שיש בהתנהגות של המלכות הרביעית, יש דברים שאפשר לפרש אותם, כמו שכתוב פה. זאת אומרת, מה שהגמרא מתכוונת, הגמרא מתכוונת לא לדבר דברים פרקטיים, לא לומר לנו בפועל מאורע שקרה. אלא הדבר הזה הוא, זה צורה, הגמרא מגלה כאן תוכן, ולא עובדה שקרתה או קורה, פעם אחת ב-70 שנה. דבר כזה כפשוטו מעולם לא קרה. זה כבר כתוב בכל הראשונים. מהר"ל מדבר על זה באריכות. מהר"ל מבאר שמה שכתוב כאן בגמרא, פעם אחת ב-70 שנה, עוד מעט נקריא את האירוע. מה שכתוב פעם אחת ב-70 שנה זה, משום ש-70 שנה זה משך חיים של אדם. והמכוון כאן בדברי הגמרא זה שפעם אחת ב-70 שנה, כלומר, כל אדם לפחות פעם אחת בחייו, הוא חווה את זה. הוא רואה את זה. פעם אחת בחייו. זאת אומרת, הדבר מתרחש בחיים של כל אחד ואחד. זה נקרא פעם אחת ב-70 שנה. לכל אדם ואדם, זה קורה לו פעם אחת בחייו, לפחות. מה קורה? מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר. קראתי את לשון רש"י, אדם שלם כנגד עשיו, אדם חיגר כנגד יעקב, צולע על יריחו. לוקחים את השלם ומרכיבים אותו על החיגר. כלומר, רש"י מסביר, עדיין עשיו שולט על יעקב. זאת אומרת, העובדה שיעקב חיגר היא גם לדידן, זה שיעור בניצחון של יעקב על עשיו, על שרו של עשיו. נשאר כאן משהו, נשאר כאן עדיין משהו בידיו של עשיו. יעקב נשאר בצד מסוים, יעקב נשאר מוכה, מוכה, פגוע. זה שיעור בניצחון השלם שיעקב אמור היה לנצח את עשיו. ניצחון שלם צריך היה להיות. והניצחון לא היה שלם. הניצחון שלא היה שלם, מה שמשתמע כאן בדברי הגמרא, הניצחון שלא היה שלם, זה עובדת הצליעה של יעקב. זאת אומרת, אותה נגיעה, שהוא נגע בכף ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב, בהאבקו עמו, אותה נגיעה שהוא נגע ביעקב, היא החלק שבו יעקב נפגע על ידי עשיו. זאת אומרת, צד מסוים שכאן, בנקודה הזאת, עשיו ניצח. שרו של עשיו ניצח את יעקב. כמובן, הניצחון הזה לא היה ניצחון שלם. בסך הכל זה, הוא נגע רק בכף הירך. ורק היא נקעה, כף הירך נקעה. אבל מתבאר כאן בדברי הגמרא, המלכות הרביעית נסמכת על הניצחון הזה. ממנו היא חיה. הניצחון הזה, זאת נקודת השליטה שעשיו שולט על יעקב. יעקב צולע, והוא צולע משום שעשיו רוכב עליו, עשיו שולט עליו. מביאים אדם שלם ושמים אותו על אדם חיגר. המלכות הרביעית עושה את ההצגה הזאת, משום שבזה המלכות הרביעית מבטאת את העניין המלכות. הנה, נראה הלאה. נשמע מה עושים. מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר ומלבישים אותו בגדי אדם הראשון. אדם הראשון זה בגדי עשיו, בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית. אותו אדם שלם שרוכב על אדם החיגר לובש את בגדי אדם הראשון. ומניחים לו בראשו כרכפלו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כהן גדול, כמו שידוע, מעשרה הרוגי מלכות, הראשון שבהם. אז כמו שכתוב הפיוט, ידוע. זה כתוב במדרשים. ידוע, בת הקיסר יצאה לכל הצעקה שהוא צעק. פשטו את אורו מעל פניו בעודנו חי. כשיצאו וראו את יופיו של רבי ישמעאל כהן גדול. אז כמו שכתוב שם בפיוט, אותה מרשעת ביקשה שיפשיטו את אורו מעל פניו ואת האור הזה ישמרו. יחנתו אותו, ישמרו אותו. היופי הזה שישמר. היופי שהיה מפניו של רבי ישמעאל כהן גדול. היופי הזה הוא, את היופי הזה היא חמדה, וכך היא ביקשה ועשו את זה. ואותו כרכפלו של, כרכפילו, של רבי ישמעאל כהן גדול, עדיין נמצא שם באוצרותיהם, ובאותו אירוע, באותו מופע, מלבישים את זה לאותו אדם שלם שמרכיבים אותו על אדם חיגר. מלבישים אותו בקר כפילו של רבי ישמעאל כהן גדול, והוא נראה מאוד יפה. ותלו לי בצווארי מטכ"ל 200 זוזי דפיזה. אני מקריא את לשון רש"י. קר כפלו של רבי ישמעאל כהן גדול ומהרוגי מלכות היה. ומתוך יופיו נכנס בלב בת קיסר והפשיט אור פניו, וחנתה באפרסמון שתהה מקוימת ולא ישתנה. ועדיין מונח בגנזי רומי. ותלו לי בצווארי מטכ"ל 200 זוזי פיזה, ומחפים את השווקים באינח. פיזה זה פז, והוא אבן יקרה עד מאוד, ואינו מצוי בעולם. ומובילים את אותו אדם חיגר, שהוא יוביל את אותו אדם שלם שרוכב עליו. מובילים אותו, מוליכים אותו, וכך מכריזים לפניו. ומכריזים לפניו, סך קירי פלסטר. אחוה דמרנה זייפנה. סך קירי פלסטר, חשבון הקיצים, כזב הוא. נבואת יעקב שקרא לבניו לאחרית הימים, שסופם להיגאל, כזב. לאדם. זהו. ליעקב אין המשך. אין, לא תהיה גאולה לזרעו של יעקב. סך קירי פלסטר, ככה הם מכריזים. זה מה שמכריזה המלכות הרביעית. סך חשבון, קירי קיצים, אחוה דמרנה זייפנה, אחיו של אדוננו עשיו, זייפן הוא, יעקב שרימה לעשיו, וחשב ליטול ברכה להיות גביר לאחיו, הוא זייפן, אחוה דמרנה זייפנה הוא, הוא זייפן, הוא שקרן, לקח דבר במרמה ולא קיבל אותו, זה לא שלו. כך שהברכה באמת נמצאת בידינו, זה מה שהמלכות הרביעית מכריזה. הברכה נמצאת בידינו. והאדם הזה שטוען שהברכה היא בידיו, הוא חיגר. הוא אדם שלא יכול ללכת. אדם שלא יכול ללכת. אדוננו שלנו הוא אדם שלם. אחוה דמרנה זייפנה, והוא אדם חיגר. ומה שהוא מכריז ואומר זה הכל שקר. דחמי חמי, הרואה בשמחה זו עכשיו רואהו, ומי שאינו רואה עכשיו לא יראה עוד. עד 70 שנה היא לא תהיה עוד פעם. טוב. מי אהני לרמה ליעקב שרימה את עשיו ולקח את ברכתו? מי אהנה לרמה ברמאותי? מה יהני לרמה ברמאותי ולזייפנה בזייפנותי? מה הועילה לו רמאותו וזייפנותו? ומסיימים בהכי, סוף סוף, המילה האחרונה. המילה האחרונה שהם מכריזים לפני, זה סיפור, זה תהלוכה. המילה האחרונה שמכריזים, אבל וי לדין, מצביעים על העליון, על הרוכב, קדיי קום דין. אוי ואבוי לזה שלמעלה, כשיקום זה שלמטה. אוי לו לזה שלמעלה, כשיקום זה שלמטה. זאת אומרת, הם לא לגמרי בטוחים. אבל ההכרזה שהם מכריזים, זה אחוה דמרנה זייפנה, השקר, זה הכל. הכל בנוי על שקר. הכל בנוי על מרמה. את הכל הוא לקח מעשיו, והכל שייך בעצם לעשיו. זה טוען את המלכות הרביעית. זאת אומרת, מלכות אדום היא מלכות שלטענתה. המלכות הזאת היא מלכות מכוח זה שעשיו בעצם ניצח את יעקב. ניצח את יעקב עד כדי כך שהוא יכול לרכב עליו, הוא יכול להיות מעליו. הוא נשאר חיגר והוא נשאר שלם. הוא שלם והוא חיגר. כלומר, השיעור בניצחון של יעקב, הניצחון של יעקב לא נגמר, לא הסתיים, הוא לא שלם, נשאר משהו. אותו משהו שנשאר, זה כוחו של עשיו להתגבר על יעקב ולהשאיר אותו צולע, להשאיר אותו חיגר, חיגר. חיגר זה אדם שלא יכול להתקדם. הוא לא יכול ללכת הלאה. הוא לא יכול להמשיך ללכת. היינו, ההמשך, זה מה שהם מכריזים. ההמשך הוא שלנו, ולא של בני ישראל. בני ישראל הם חיגרים. הם לא יכולים להמשיך. אין להם המשך. הם לא יגיעו לשום מקום. כל מי שמכיר קצת, מכיר את ההכרזה הזאת. זאת הכרזה שמכריזים תמיד. עם ישראל נגמר, והכל עבר אלינו, והכל בעצם שלנו. אבל מפורש בדברי הגמרא, שהכוח של המלכות הרביעית הוא מכוח אותו מאבק, שבו היה משהו של ניצחון בויגע בכף ירחו, ותיקע כף ירח יעקב בהאבקוים. לדידן, יעקב עצמו חזר ונתרפא מצליעתו. הם לא ראו את זה. הם לא ראו את זה, הם לא מאמינים בזה. נראה להם שהחיגר נשאר חיגר, הצולע נשאר צולע, והאדם השלם הוא השלם שרוכב על הצולע. אנחנו בידיהם, דהיינו האדם השלם רוכב על האדם הצולע, בגלל אותה נגיעה ששרו של עשיו עשה את יעקב לצולע. אנחנו צריכים לנסות להבין. מלכתחילה. למדנו מלכתחילה, בפשטות, כמו שחזל מגלים. אז המלכות הרביעית נגזרה עוד מימות עולם, עוד מהיום הראשון של ששת ימי בראשית. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. נגזרו ארבעה גלויות, ארבעה מלכויות נגזרו, שהם ישלטו עליהם. זה צד אחד, זה פן אחד. אחר כך, דברי הרמב"ן שהזכרנו, שהיו סיבות חדשות. בעצם, סדר הגלויות צריך היה להיגמר. ולא היה שום תהליך שיוון יעבירו אותנו לרומי. לא היה כזה תהליך. רומי לא כבשה את יוון. מלכות יוון לא נכבשה על ידי רומי. אבל העובדה היא, בכל זאת עובדה, שמלכות יוון הייתה קצרת ימים. מאוד מאוד קצרת ימים. קצרת ימים, זאת אומרת, השורש, הראש למלכות הזאת, מת לפני חצי ימה, מת מאוד צעיר. כבש את כל העולם כולו, כמעט מקצה עד קצה, הגיע עד לקצוות העולם. אבל מלכותו החזיקה מעמד 4 שנים. הוא מת, צעיר. אחריו באו, המלכים שבאו אחריו, הייתם. מלכות יוון החזיקה מעמד 50 וכמה שנים, וזה הכל. אחר כך אדום, זה לא עבר בדרך ממלכות למלכות. לאדום השתלטה לאט לאט על כל העולם כולו. וזה מה שקרה. וכאן כתוב בגמרא שהכל תלוי, המלכות הרביעית מכריזה על עצמה כמלכות קיימת רק מכוח הניצחון של עשיו על יעקב, הכאילו ניצחון, בזה שהוא גרם לו לצליע. עשה אותו לחיגר. קצת לנגוע בסוגיה הזאת, קצת להבין. זה הדבר שצריך להיות הכי נוגע לנו. כתוב בדברי רבותינו, הנגיעה הזאת, נקודת הניצחון הייתה בויגע בכף ירך יעקב. ויגע בכף ירך יעקב. כאן הייתה הנקודה, כאילו, הנקודת כאילו ניצחון. רבותינו מגלים לנו, כך כתוב בדברי הרב, בדברי האריזל, שהנגיעה הזאת, יעקב היא צורת האדם השלימה, זאת צורת האדם, הצלם אלוקים השלם. כביכול, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, וצורתו של יעקב היא הצורה האמיתית, צורת האדם האמיתית, הצורה שחקוקה בכיסא הכבוד. היא זאת שנראית בצלם אלוקים. הפסוק בצלם אלוקים עשה את האדם, מתכוון במפורש על יעקב. דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. כל נגיעה בקומה של יעקב אבינו היא פגיעה באחד ממידותיו כביכול של בורא העולם. אם זאת הדמות של צלם אלוקים, כך נראה צלם אלוקים. פגיעה כאן היא פגיעה בגילוי של צורת האדם האמיתית. צורת האדם שעל כיסא הכבוד. על הכיסא כתוב בנבואת יחזקאל. על הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. כביכול, בורא העולם עצמו. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. על הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. כל פגיעה בצורת האדם של יעקב אבינו היא פגיעה כביכול בצורת האדם שעל הכיסא, צורת האדם העליונה. צורת האדם שכביכול בורא העולם מתגלה בצורת אדם. המידה שנפגעה, נפגמה, במגע ששרו של עשיו נגע בצורת האדם, בקומת האדם של יעקב אבינו, המידה שנפגמה זה מה ששייך לרגליים. הרגליים הם שתי המידות, שהם הבסיס של המהלך שכביכול בורא העולם, המהלך שבורא העולם נוהג בו בעולם, הולך בעולם. כתוב בסוף, כביכול, בסוף הדרך, כתוב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. עמדו רגליו זה הכוונה, כביכול בורא העולם, הולך, זה נקרא המהלך של הנהגת העולם. עד ליום ההוא ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. זאת אומרת, כביכול המהלך יעצר ויגיע לתכליתו. עד שם. ועמדו רגליו. אותם רגליים שהולכות. אלו הם הרגליים שמובילות את העולם לתכליתו. התכלית האמיתית שלו. התכלית האמיתית שהעולם צריך להגיע אליו זה חזרה. העולם צריך לחזור ולהיראות כפי הכוונה העליונה שהייתה בבריאה. לכאן הכל מוביל, הכל מוביל אל הסוף הזה, אל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לשם זה צריך להגיע. הדרך, האופן, איך הדברים הולכים לקראת הסוף הזה. צריך הרי לבאר את הרע מן העולם. העולם צריך להיראות כמו שהוא, כפי שהוא יצא מידיו של הבורא. עולם שהאדם נמצא בגן עדן, והעולם הוא גילוי רצונו של בורא העולם. העולם קיים באופן שרצונו מתגלה בעולם. אדם חטא והביא לעולם את הרע, הביא לעולם דברים שבורא העולם לא ברא אותם. הביא דברים שהם לא שייכים, הם כנגד המציאות. הדברים האלה צריכים להסתלק מהעולם. העולם צריך להתנקות מהם. שתי הרגליים הולכות, רגל, כשבן אדם הולך בשתי רגליו, אז רגל אחת מתקדמת, הרגל השנייה מתקדמת הלאה, הרגל הזאת שוב חוזרת ומתקדמת, כך בני אדם הולכים. מכיוון ששתי הרגליים הם שני מידות, שתי המידות האלה, יש מידה אחת שהיא הולכת, אחריה באה המידה השנייה ומתקדמת יותר, אחר כך המידה הזאת חוזרת ומתקדמת. מה הם שתי המידות שכך מתקדמת ההנהגה? שתי המידות האלה נקראות, בלשון הפסוק, מידות נקראות נצח והוד. נצח והוד. את הרע אפשר לנצח, לנצח אותו, דהיינו להתגבר עליו, ולנצח אותו. ואת הרע אפשר להביא למצב שהוא בעצמו יחזור ויודה. זאת התכלית האחרונה והמבוקשת באמת. לזה כביכול בורא העולם רוצה להגיע. התכלית היא לא לנצח את הרע. לנצח את הרע פירוש, כעת ניצחתי אותו. אבל הוא עצמו נשאר באיזה מקום שהוא. הוא נשאר מנוצח, אבל הוא נשאר. התכלית הסופית היא להביא שהוא בעצמו יודע, שהוא יחדל להיות הרע, שהוא בעצמו מודה, שהוא טעה, שהוא טעות. כשהרע בעצמו מודה שהוא טעות, זאת התכלית. לזה צריך להגיע, זה הסוף. כמובן, בדרך צריכים להתגבר עליו. אם נותנים לו לפרוח, לגדול, להיות, אז כמובן, באופן כזה הוא לא יודע, הוא יוסיף ויכפור. יכפור ויכפור יותר ויותר. אבל כשמתגברים עליו, מנצחים אותו, אז מביאים אותו בעצמו. אפשר, קל יותר, להביא אותו בעצמו לזה שהוא עצמו יודע. אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים בימים נוראים, וכל הרשעה, מה שאני אומר זה הנוסח, חלק מעם ישראל אומר אותו. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, יש גורסים בעשן, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. עשן לא צריכים לנצח. משאירים את האשן לבד, הוא קלה מאליו. הוא לא צריך שיבוא עליו כליה, תבוא עליו כליה ממקום אחר. זה לא נחוץ. שאנחנו מבקשים בכל הרשעה כולה כעשן תכלה, מתכוונים בזה לכליה הזאת, הכליה שהוא קלה מעצמו. לכך צריך להגיע. המבוקש הסופי זה שהרע בעצמו יודע. יודע. אותה הודעה. זאת התכלית הנרצית. זאת התכלית המבוקשת. בדברי הרב, בדברי האריז"ל כתוב שהמידה הזאת היא זאת שנפגמה כשאותו שרו של עשיו נגע בכף ירך יעקב. כלומר, המידה הזאת נפגמה. פירוש הדבר לפי ערכנו, אנחנו, המידה הזאת נפגמה, אותה מידה שנקראת הוד, זאת המידה שנפגמה. אנחנו יודעים שהוויכוח היה על הברכות. ויעקב דרש ממנו, כמו שכבר הזכרנו פה, כמו שכתוב מפורש בפרשה, יעקב דרש ממנו שיודע על הברכות. הכריח אותו להודות על הברכות. הוא דרש ממנו הודעה על הברכות. והוא סירב. הוא לא רצה להודות על הברכות, הוא לא רצה. בסופו של דבר הוא הודע על כורחו. אבל ההודעה הזאת היא הודעה פגומה, היא לא שלימה. מתי תוקנה המידה הזאת? מתי תוקנה? מתי היא נשלמה? אותה מידה, אני מצטט מה שכתוב בדברי האריזה. מתי המידה הזאת תוקנה? היא תוקנה בחנוכה. היא תוקנה בניצחון על יוון. אז תוקנה בחזרה המידה הזאת. גם לא בשלמות, אבל היא תוקנה. זאת אומרת, אותו פגם תוקן בחנוכה. יש רמז נפלא מכתוב בשם רבה של ירושלים, רב חיים זונפלד. כתוב בשמו, ויגע בכף ירחו. ויגע בגימטרי החנוכה. זאת הייתה הפעולה שאותו שרו של עשיו פגע ביעקב, וכאילו הוא ניצח אותו. כאן מרומז התיקון. במעשה עצמו, באותו מעשה, במעשה הפוגם מרומז התיקון. הדבר מתחיל מהאי הודעה על הברכות. הניצחון של שרו של עשיו, דהיינו, כן, אותו כלשהו של ניצחון על יעקב, שהוא הצליח לגעת בו ולעשות אותו לחיגר, לזמן, זמן קצר. אותו כאילו ניצחון. היה ש... אתה לא... המהלך, אתה לא תוכל להגיע לכך, זה משהו... כך הוא נגע בו בכף ירחו ועשה אותו לצולע. אתה לעולם לא תגיע לכך שאני עודה. אני לא עודה. אני נשאר קיים, אני נמצא, ואני לא עודה על הברכות. כשיעקב הכריח אותו להודות, וההודעה מתוך הכריח היא לא הודעה אמיתית. כך שהמידה הזאת שאנחנו הולכים לקראת, שכוח הרע יודע שהוא לא נכון, הוא יודע והוא כך, כך הרע יתבטל, באמת יתבטל לגמרי, כשהוא יודע, אבל הוא לא מוכן להודות. אותה צליעה של יעקב, זאת נגיעה שהיא גורמת שזה לעולם לא יגיע לכך. לשם זה לא יגיע. להודעה זה לא יגיע. כאן נשארה הטענה, עשיו איש אמת, אחוה דמרנה, זייפנה. השטר הנכון נמצא בידי עשיו. אחוה דמרנה הוא זייפנה. שם נמצא הזיוף, שם נמצא השקר. ממילא כל מה שהוא אומר וכל מה שהוא מבטיח לעתיד, זה דברים לא נכונים. דבריו פלסטר. לא שווים כלום. אין. העתיד הוא שלנו ולא שלכם. זה מה שטוען שרו של עשיו. לכם אין עתיד. העובדות בעולם כך נראות. העובדות בעולם שמצד אחד יש אדם שלם, מצד שני יש אדם צולע, אדם חיגר. מה שמקביל לאי הודעה כאן צריך להבין הוויכוח בעומק כאן הוויכוח העמוק הפנימי יותר האמיתי ויכוח הוויכוח הוא בין המערכת החיצונית והמערכת הפנימית. הגמרא שהזכרנו, הגמרא בעבודה זרה. לוקחים אדם ומלבישים לו את מלבושי אדם הראשון. הגמרא אומרת על יעקב, שופרי די יעקב מאין שופרי די אדם. יעקב נושא בתוכו את הצלם, הדמות של אדם הראשון. עשיו לובש את הבגדים של אדם הראשון. יעקב הוציא מתוכו את רבי ישמעאל כהן גדול. הם לובשים את האור, את המעטפת החיצונית של רבי ישמעאל כהן גדול. הם כולם לבוש, הם בגדים, תכשיטים, מצפים את השווקים באינח. אינח זה מין בד מאוד מאוד יקר. מתקשטים בתכשיטים מאוד יקרים. צורת אדם אמיתית נמצאת אצל יעקב. הצורה החיצונית, צורה חיצונית שהיא מעוררת למראה עיניים כבוד. את זה לקח עשיו. עשיו לקח את הלבוש, יעקב לקח את הצלם, את הצורה עצמה. את צורת האדם עצמה. כשמסתכלים על הלבוש ולא מסתכלים על עצם הדבר, מבט מהזווית של הלבוש, מהזווית של הלבוש יעקב אבינו שיקר. כך הדברים נראים על פני השטח. הדברים מלמעלה נראים שיעקב אבינו שיקר ולקח ברכה שלא מגיעה לו. הוא אמר אנוכי עשיו בכורך והוא לא. הוא קיבל ברכה על סמך דבר שקר. זה, כך נראים הדברים על פני השטח. כל מי שחי על פני השטח, זאת המסקנה שאליה הוא מגיע. כל מי שחי את עצם הדברים, הדברים עצמם, כשיעקב אומר ליצחק, אנוכי עשיו בחוריך, היינו, הבחוריך שאתה מחפש, הוא נמצא אצלי, הוא לא אצל עשיו. אף פי שלא קוראים לי עשיו, ואני לא נולדתי ראשון. אבל אנוכי עשיו בחוריך. הלבוש שקר, הדבר עצמו אמת. זאת אמת שמתלבשת בחיצוניות של שקר, בבגדי שקר. כשהמלכות הרביעית רוצה להראות בהצגה הזאת, בלשון הגמרא כתוב, בשמחה הזאת כאילו, כשהם רוצים להראות בהצגה הזאת את עוצמתם, את הכוח שלהם, אז הם חייבים ללבוש בגדים ולהתפאר אך ורק בבגדים. אך ורק בבגדים. היינו, האדם השלם רוכב על האדם החיגר בכוח הבגדים, בכוח הפנים החיצוניים של הדברים. הבגדים, ההבדל הוא בין בגדי אדם הראשון ובין צלמו של אדם הראשון. שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם. בגדי אדם הראשון נמצאים אצל עשיו. כאן נקודת המחלוקת. כאן נקודת המחלוקת. לשון הרמב"ן הידוע בפרשת אחרי מות, הוא מדבר על היווני ותלמידיו הרשעים. היווני ותלמידיו הרשעים שכפרו בכל מה שלא ראו בעיניהם. כל דבר שלא היה נראה איננו, הוא לא קיים. והגיס ליבו לחשוב שכל מה שלא הגיע אליו בסברתו אינו אמת. מה שהוא לא רואה לא קיים. עד איפה? עד לאן יכול בן אדם לראות? כמה הוא יכול לראות? כמה הוא כבר יכול לראות? האדם יראה לעיניים. אין לנו שום כלים לתפוס את עצם הדברים. עצם הדברים הם דברים שהם מעבר לנו. אין לנו שום כלים לתפוס את עצמם של הדברים. אנחנו יכולים לראות את הנראה, לשמוע את הנשמע, למשש את הניתן למישוש. מתוך זה להסיק כמה דברים, אבל הדברים האלה הם דברים שהם לעולם לא נוגעים לעצמו של דבר. עצמו של דבר הוא לא בהישג ידינו. אין לנו חיבור לעצמו של דבר. מהו הדבר בעצמו? מה שאני רואה זה האופן החיצוני. כל מה שאנחנו רואים הם לבושים. עצם הדבר הוא מעבר לתפיסה שלנו. אין לנו כלים בכלל לתפוס את עצמו של דבר. אין לנו שום נקודת חיבור, שום נקודת מגע עם עצמו של דבר. עצם הדבר הוא תמיד מעבר לנו. אנחנו משיגים לבוש, ואנחנו יכולים לקלף לבוש אחד, ולהגיע לעוד לבוש, שהוא עמוק יותר, קצת יותר פנימי. קצת יותר פנימי ועוד קצת יותר פנימי. אבל לעצם הדבר, אין לנו שום אפשרות להגיע. אנחנו רואים רק את התופעות, אנחנו רואים רק את האופן איך שהדברים נקלטים אצלנו. איך שהדברים נראים. כל מי שמשאיר את עצם הדבר, מכחיש אותו, כל מה שלא ראו בעיניהם, איננו. בשבילם עצם הדבר זה הסיכום של כל מה שאני יכול לתפוס בדבר, זהו עצם הדבר. הסיכום של כל מה שאני יכול להגיע אליו בהשגה, כשאני פותח את הדבר, חוקר אותו יותר, מגיע, אז אני מגיע כאילו, 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 עוד תופעה ועוד תופעה ועוד עניין ועוד צורת גילוי. כל זה, אני מקלף עוד קליפה ועוד קליפה, אני לעולם לא אגיע לדבר עצמו שהוא מעבר, מחוץ, מבפנים לכל הקליפות כולה. אין אפשרות כזאת. אין לנו דרך להגיע, רק דרך מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה רק לבושים, ועוד לבושים, ועוד לבושים. לעולם לא נגיע לעצמו של דבר. אם אנחנו רוצים להזדקק, להגיע לעצמו של דבר, לשם כך צריך מי שרוצה תפיסה כלשהי בעצמו של דבר, לשם כך צריך שכל אחר, תפיסה אחרת. התפיסה הזאת נקראת נבואה. נבואה זה הדבר היחידי שבו רואים דברים לא במערכת הפיזית. זאת אומרת, הדברים נקלטים מבפנים, מגילוי כביכול, ממי שברא את הכל. ניצחון על מלכות יוון, אותו ניצחון על מלכות יוון, הוא זה שהחזיר את המידה הזאת בחזרה. הכפירה הגדולה בעולם, הכפירה הגדולה טוענת, אל תחפשו את עצם הדבר, הוא איננו, הוא איננו, הוא לא נמצא. אין עצם דבר, יש רק התופעות שכבר נתגלו והתופעות שעוד תתגלנה. זה הכל. עצם הדבר זה מושג לא מדעי. זה מושג שהוא כנגד השכל. מושג דתי בקיצור. אלה דברים שהם, זה נקרא לדבר לא לעניין. אתה מדבר על דבר שאיננו. הניצחון על יוון היה כזה שהביא היוונים טימאו את בית המקדש. בראשונים כתוב, זה גמרא מפורשת בעצם, זה אפילו פסוק מפורש, הם חיללו, באו בפריצים, באו בו פריצים ויחללו. כשבאים פריצים ומחללים את קדושת המקדש, אז הקדושה מתחללת, היא מתחללת באמת. אבני מזבח, כתוב בגמרא, ששיקצום אנשי יוון, שיקצום, עשו אותם חולים. קדושתם בטלה, פקעה קדושתם. נתחללה קדושתם. המקדש עצמו נתחלל. זה פירוש המילים. ותיהרו את מקדשך. תיהרו את מקדשך, כלומר, המקדש לא מקבל תומה. המקדש הוא לא דבר שמקבל תומה. אדם, כלים, אוכלים, משקים, מקבלים תומה. בית מקדש לא מקבל תומה. תיארו את מקדשך הפירוש, החזירו אותו למצב שביטל את ביאת הפריצים לתוכו. זה נקרא תימאו את בית המקדש. בגמרא במסכת ברכות בדף נון ח' כתוב, הגמרא דורשת את הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. כתוב בגמרא, התפארת זו מתן תורה, הנצח זו ירושלים, וההוד זה בית המקדש. מי שבא לבית המקדש במודים משתחווים. הודעה מחייבת השתחווה. השתחווה זה נקרא, אני מבטל את עצמי כלפי הדבר שבו כפרתי. זאת נקראת הודעה. הודעה זה בא, זה דבר שבא אחרי הכחשה. אחרי הכחשה, אחרי כפירה, באה הודעה. הוא מודה. היינו, עד עכשיו הוא לא הודה. החזיק בדבר הזה כאילו שלא. עכשיו הוא מודה. השתחוואה זאת ההודעה הגדולה ביותר. אדם מבטל את עצמו לגמרי. בית המקדש נבנה על היסוד של אני והנער נלחת כה ונשתחווה ונשובה עליכם. בית המקדש הוא המקום, ואין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו בבית מקדשך. בית המקדש זה המקום שבו אנחנו באים ושם אנחנו משתחווים. וההוד זה בית המקדש. יסוד, היסוד, עוד פעם, אנחנו מיישבים רק חלק, משום שאני לא רוצה להמשיך יותר מדי לאחר. שורש הדבר הוא, כמו שהם טוענים, לוקחים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר, וכך העובדה שהם שולטים בנו זה מכוח אותו ויגע בכף יריחו. אותו ויגע בכף יריחו פעל ועשה את זה שלעולם אתם לא תגיעו. זה מה שסרו של עשיו רצה לומר ליעקב, רצה לפגום בו. אתה לעולם לא תגיע לאותה תכלית שהיא נקראת הודעה. אתה לא תגיע לשם. אני לא מודה על הברכות. הברכות הן שלי ולא שלך. אתה לעולם לא תגיע להודעה. זאת פגימה של מידת הוד. הפגימה של מידת הוד זאת פגימה בצורת האדם של יעקב אבינו. צורת האדם של יעקב אבינו היא בדמות של מעלה. שזאת המידה שבה כביכול בורא העולם מנהיג את העולם. מהפנים החיצוניים, הפנים של הלבוש, באמת אי אפשר להודות. יש מקום לכפירה הזאת. למעשה, על הלבוש, אתה שיקרת. אני לא מודה לך. אתה זייפת, אתה רימית. השתמשת בשם לא שלך כדי לקבל דבר שלא שייך אליך ולא מגיע לך. ככה זה על פני השטח. ככה זה נראה מבחוץ. על הלבוש, כך זה נראה. בצורה האמיתית של הדברים, כשהדברים מתגלים בעצם, הדברים מתגלים באמת, כמו שהם באמת. שם יעקב אומר אמת, ועשיו הוא השקרה. הניצחון של חנוכה קטה, באמת קטה. הניצחון של חנוכה קטה את השליטה של שרו של עשיו על יעקב. לכן הניצחון של חנוכה מצריך עוד סיבה שאדום יוכלו להשתלט. זאת הסיבה הנוספת שהרמב"ן מביא. מה שקרה אז בחנוכה תוקן. ואותה שליטה שעשיו כאילו שולט על יעקב, זה נמצא בעולם של יוון. בעולם של יוון, בעולם שהמציאות נראית כמו שהיוונים מעמידים אותה. כך נראית המציאות. בעולם הזה עשיו צודק. בעולם שמבארים את יוון, כן, מסלקים את יוון מאיתנו, אין יוון נוצחה. יוון נוצחה. אותו כוח של נבואה שנפסק בזמן תחילת שלטון יוון. השנה שבה מלך אלכסנדר, ואותה שנה מת הנביא האחרון. שני הדברים האלה הם מקבילים זה לזה. כשיוון באה מסתלקת נבואה. כשנבואה חוזרת מסתלקת יוון. בזמן שמתגלה המידה הזאת שנקראת חכם עדיף מנביא, חכם עדיף מנביא. בזמן שמתגלה במלוא העוצמה, מתגלה הכוח של תורה שבעל פה. מה שנקרא חכם עדיף מנביא באמת. אז יוון חוזרת ומתבטלת. שאלה שנשתיירו מתוך הניצחון של בית חשמונאי הולכים לרומי לבקש רחמים ולהינצל בזכותם שלהם, פירוש הדבר שאותה מלכות שחזרה אלינו חזרה והתבטלה. אנחנו חדלנו להיות מלכים, חדלנו להיות מלכים. לכן השליטה של עשיו חזרה עליה. וזה קרה באותו זמן. כך היא מסקנת הדברים. עד כמה שאנחנו מחוברים לתיקון, הגמרא במפורש מגלה לנו. גלות אדום קיימת כל זמן שעשיו שולט עליה. עשיו שולט עלינו כל זמן שמידת הוד לא קיימת. מידת הוד לא קיימת כי העולם מלא כפירה. בזמן שאנחנו חוזרים ומאירים, שחוזרת ונאורה מידת הוד, ואנחנו מודים, מודים באמת, מודים, כשאנחנו מודים, בזה מסתלקת השליטה של עשיו עלינו. כל השליטה היא עד כמה שאנחנו חיגרים, עד כמה שאנחנו צולעים, עד כמה שאנחנו לא יכולים להתקדם, עד כמה שאנחנו לא הולכים באמת לקראת התכלית. עד כמה שאנחנו כן מכוונים וכן הולכים למקום שאנחנו צריכים להגיע. אנחנו צריכים להגיע למצב שהרע יחלה את עצמו. הרע יחלה כאשן. הרע בעצמו יבוא וישתחווה ויודע, אני טעיתי. האמת לא איתי, האמת איתכם. כאן נמצאת הנקודה, או שהוא שליט, או שההערה של חנוכה חוזרת, והיא מתקנת את מה שהוא פגם וקלקל. זה הפירוש בפיוט של הפיוט ש נפוץ בכל בית ישראל. כלל ישראל אומר אותו. לעת תכין מטבח, מצער המנבח. זאת אומרת, כשגם גלות אדום תכלה, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. זאת אומרת, מה שנתגלה בחנוכה, זאת ההתחלה של המפלה של אדום. המפלה בפועל של אדום תהיה גמר של מה שכבר התחיל בניצחון של חנוכה. כך זה ייגמר. כאן זה התחיל, וזה ייגמר כשמה שהתחיל שם ימשיך הנה. היינו, הניצחון הוא אחד. הניצחון הוא, אם אנחנו מגיעים להודעה, הניצחון איתנו. אם אנחנו לא מגיעים להודעה, אז אנחנו האדם החיגר שצולע, לא יגיע לתכלית לעולם. יעקב נתרפא מצליעתו. כשיעקב וכל זרעו יתרפאו מהצליעה שהם צולעים, אז במהרה בימינו תבוא הגאולה באמת.